אוקיי, דיברנו על המושגים של כסף, סחורה, קניין כסף, חליפין. תיארתי את ההתפתחות של המושגים האלה תוך כדי, כן, הם שזורים בהיווצרות של ספירה משפטית. ספירה שמסדירה את היחסים הכלכליים בין אנשים, ונוצרים פה מושגים כמו בעלות, קניין, מעשה קניין, חלוט, וכמובן כסף מול סחורה. כאשר בסחורות יש גם אפשרות להחליף אותם, וכסף משמש אותנו לקניין כסף. הזכרתי שסחורה יכולה לתפקד גם כשווה כסף, ועוד נצטרך לראות, היום אנחנו נדבר על זה, אז איך בכל זאת מבחינים בין סחורה לבין כסף? מתי סחורה מתפקדת כשווה כסף ומתי היא מתפקדת כסחורה? לפני שאני ממשיך לעניינים האלה, עוד הערה שמשלימה את הדברים שראינו. אני מקווה שהיום אני משלים את ההקדמה המושגית לפרק. אז זאת הייתה התוכנית בכל אופן, להדיש לזה שלוש פגישות. אני רוצה לדבר על המושג הזה של חלוט. אני חושב שהוא מייצג משהו מאוד עמוק במהלך שאותו תיארתי. אתה ראובן? יונתן. יונתן? אוקיי. הוא מייצג משהו מאוד, מאוד עמוק בתפיסה שאותה תיארתי. כשאני מדבר על הוויה או מערכת מושגית משפטית שונה, אחד המושגים היסודיים זה חלוט. המושג קניין, המושג בעלות, הם בעצם דוגמאות או מקרים פרטיים של המושג חלוט. חלוט, יש גם חלוט של תרומה, יש חלוט של קידושין, יש חלוט של בעלות. מצב משפטי מסוים, אם מצב משפטי השתנה, זה אומר שהחלנו חלוט. אוקיי? זה בעצם המשמעות של העניין. עכשיו אני רוצה טיפה לחדד את המשמעות של האמירה הזאת. בדרך כלל מבינים שכשאני אומר שיש החלתי בעלות, הכוונה שנהייתי בעלים. או החלתי חלוץ של קידושין, הכוונה קידשתי את האישה. הם מכירים כמו הבדיחות האלה על הצבא. בצבא לא הולכים, אלא מבצעים הליכה. אנחנו ביצענו הליכה. או ביצענו, לא מסוגלים להגיד, אנחנו הולכים, מה... כן, מזכיר לי איזו בדיחה של ריצ'רד פיינמן, קוראים אותו פיזיקאי יהודי אמריקאי, חתן פרס נובל, אז הוא היה ליצן גדול, אז יש לו כמה ספרי פולחן, you are surely joking, מיסטר פיינמן, למשל, ועוד, אז אחד מהם הוא מתאר שם איזה כנס, מה זה, סוציולוגים אולי, או פסיכולוגים, לא זוכר בדיוק מה, שמישהו שם בכנס אומר איזה משפט כמו, people usually interact, visually and audially and בקיצור אנשים מדברים. זה האופן שבו בכנס אקדמי רוצים להגיד לך שאנשים מדברים לפעמים. אז לכאורה גם במסגרת ההלכה, במקום להגיד אני קניתי משהו, אני אומר החלתי חלות של בעלות על הדבר, כן? ביצעתי הליכה. ככה הרבה פעמים תופסים את המושג הזה, אבל זה לא נכון. בהלכה המושג חלוט לא מבטא אותו דבר כמו נהייתי בעלים. יש קשר בין הדברים, אבל זה לא אותו דבר. אני רוצה להראות לכם את העניין הזה. תראו, הגמרא בגיטין, בדף מ"ב, הגמרא אומרת שם אתם יודעים שיש עבד כנעני ועבד עברי. עבד כנעני הוא קנוי לי כמו שורי וחמורי. הוא רכוש שלי. אוקיי? עכשיו יש לי בו מה שנקרא קניין איסור וקניין ממון. זאת אומרת, קניין ממון זה שהוא שייך לי. מה שהוא עושה שייך לי, אני יכול להטיל עליו משימות, עבודות וכדומה. קניין איסור זה הסטטוס ההלכתי משפטי שלו. הוא עבד. יש לזה כל מיני השלכות, הוא חייב במצוות כאישה, כל מיני דברים כאלה. כמו יש גזרה שווה לה של עבד ואישה. מה קורה אם אני מפקיר את העבד? מפקיר את הזכויות שלי בעבד. זה נקרא מעוכב גט שחרור. מה זאת אומרת? העבד בעצם כבר לא שייך לי, כי הפקרתי את הזכויות שלי בו, אין, מבחינה ממונית, הוא לא רכושי, הוא לא שייך לי, אבל כדי שהוא יפסיק להיות עבד, צריך לתת לו גט שחרור. בשלב שהוא עוד לא קיבל את גט השחרור, הוא נקרא מעוכב גט שחרור. זה אומר שיש לי בו קניין איסור, אבל אין לי בו קניין ממון. עכשיו, הגמרא אומרת שאם מישהו חובל בעבד במצב כזה, עבד שהוא מעוכב גט שחרור, אז הוא משלם את דמי החבלה לרבו. ככה הגמרא אומרת. את דמי החבלה אתה משלם לרבו. שואל התוספות, למה? הרי כשאני משלם, הזקתי את העבד, הורדתי לו יד, אוקיי? עכשיו בעצם גרמתי נזק. למי גרמתי נזק? לעבד, לא לאדון. כי הרי אם זה, אם הוא עוד היה שייך לאדון, אז העבד הוא רכוש של האדון, זה כמו שהזקת לו פרה, אוקיי? מבחינה ממונית לפחות, אוקיי? לא חייבים להגיד שהיחס האנושי אליו כמו פרה. מבחינה ממונית הוא מוגדר כרכושו של האדון. אבל ברגע שהוא מעוכב גט שחרור, לאדון אין לו בעלות ממונית בעבד הזה, אז מי שנזק פה, מי שנחבל כאן, זה העבד. אז למה את התשלום אני משלם לאדון ולא לעבד? ככה שואל התוספות. ותוספות אומר, בגלל שבלמד של עבד, כאשר שור שלי הורג עבד, יש כנס, 30 כסף, צריך לשלם. הכנס הזה, גם במעוכב גט שחרור, הולך לרבו. אומר התוספות, מה לי קט לקולה, מה לי קט לפלגה? מה זה משנה אם אתה הורג את העבד או חצי הורג אותו, כאילו חובל בו. להרוג לגמרי או להרוג חצי זה אותו דבר. כמו שהכנס של הלמד של עבד הולך לרבו, למרות שהוא לא אדונו בעצם, הוא מעוכב גט שחרור, כך גם דמי החבלה הולכים לרבו. כך אומר התוספות. שואל על זה הפני יהושע, מה העניין שמיטה לחביתה? מה הקשר? בלמד של עבד, לא רק שאין עבד, אלא בלמד של עבד מדובר בכנס. כנס, להבדיל מתשלום ממוני, זה תשלום עונשי. תשלום ממוני זה שאני חייב לך כסף, אני משלם לך את הכסף שאני חייב לך, זקתי לך, לוויתי ממך, דברים כאלה. אז אני משלם לך את מה שאני חייב לך. זה חיוב משפטי, אזרחי נקרא לזה ככה. אבל כנס זה מה שנקרא חיוב פלילי, לא חיוב אזרחי. כנס זה תשלום עונשי. כל הרעיון של כנס זה שבעצם מבחינה ממונית אני לא חייב לך, אבל התורה רוצה להעניש אותי, והעונש הוא שאני אשלם. עכשיו נכון שכשאני כבר משלם, אני משלם לך. הנה, מה אני אעשה עם הכסף? אזרוק אותו לים. אני כבר משלם למי שנפגע. אבל אני לא משלם לך את זה כפיצוי. לא חיוב ממוני. זה תשלום עונשי. אומר הפני יהושע, בלמד של עבד, כשהשור שלי הרג עבד, אז שם, מה שאני חייב לשלם, זה לא תשלום ממוני, זה תשלום עונשי, זה כנס. מה האינדיקציה? שהסכום הוא סכום קבוע. למד של עבד, תמיד 30 כסף, לא משנה כמה היה שווה עבד, לא משנה כלום. זה הגמרא עצמה אומרת. כאשר הסכום הוא קבוע, זה אינדיקציה לזה שמדובר בכנס ולא בממון. כי ממון זה כמה שאני חייב, זה מה שאני צריך לשלם. זה. כמה שאני מזיק, אני משלם, כי זה תלוי בכמה הזקתי. אבל כשיש כנס שהוא סכום קצוב לכל סוגי העבדים, בכל המצבים, בכל המקרים, אז זה אומר שזה כנס. אוקיי? אז למד של עבד הוא כנס. אבל זה התורה חידשה שהכנס הולך לרבו. יש בזה גם הרבה היגיון, כמו שאמרת קודם, העבד כבר מת, למי אני אשלם? הרי אני צריך לשלם, צריך להעניש אותי. אתה צריך להוציא ממני כסף. מה אני אעשה עם הכסף הזה? הייתי משלם לעבד, אבל הוא מת. אז אומרים לי, תשלם לאדון שלו. בסדר, מה יכול להיות? העיקר שתיענש, העיקר שתוציא כסף. נכון? אבל דמי חבלה, לכל הדעות זה ממון. כולל הרמב״ם, שיש לו איזו שיטה ייחודית בעניין הזה. אבל זה הפני יהושע אומר שם, גם לפי הרמב״ם. דמי חבלה זה ממון, זה פיצוי על נזק שגרמתי לך. את הפיצוי צריך לתת למי שנזק. אתה צריך לשלם למי שנזק, לא לשלם סתם. זה לא כמו תשלום עונשי. אז מה זה מה שתוספות אומר, מה ליקט לקולה, מה ליקט לפלגה? אם למד של עבד הולך לאדון, אז גם דמי חבלה הולכים לאדון. מה פתאום? למד של עבד זה כנס, ואין לי עבד, אין לי לשלם. והתשלום עונשי, אני בכל מקרה צריך לשלם. משלמים לאדון. אבל חבלה, קודם כל יש פה עבד, יש למי לשלם. ב', זה תשלום המוני, לא תשלום עונשי. תשלם למי שנזק. מי שנזק פה זה העבד, הוא מעוכב גט שחרור. הוא פה לא שייך לאדון. אדון לא הפסיד שום דבר, העבד הפסיד. הוא לא יכול לעשות עכשיו כל מיני דברים, אין לו יד. עכשיו, מה שהפני יהושע עונה, זה קצת עמום, לא לגמרי ברור מה הוא מתכוון. אני חושב שהוא מתכוון לדבר הבא, ואם לא, אז זה מה שאני עונה. הטענה היא שבעצם בתשלום חבלה או נזק, זה לא נכון שאני משלם לניזק. אני משלם לבעל החפץ שניזק. בדרך כלל זה אותו אדם. מי ניזק? אם ניזקתי חמור, אז מי שניזק זה בעל החמור, נכון? או אם שרפתי בית, אז מי שניזק זה בעל הבית. אז לכן בדרך כלל, בעליו של החפץ הניזוק, הוא האדם שניזק כתוצאה מהמעשה הזה. אבל הנה כאן מקרה חריג. מי שניזק בפועל זה העבד. אבל בעליו של החפץ שניזק זה האדון. ולכן אני משלם, עוד רגע אני אסביר, אז נראה אם יש שאלה עוד. ולכן אני משלם את דמי הנזק לפי השומה של הנזק, כמה שהזקתי. אבל הנמען של התשלום, למי אני מעביר את הכסף? לאדון. כי הוא בעליו של החפץ הנזק. אבל, צריך לשים לב טוב, יש פה חידוש נוסף. זה א', חידוש בדיני נזיקין. אבל מעבר לזה יש פה חידוש נוסף. שגם במעוקב גט שחרור, האדון הוא הבעלים. הרי הוא לא הבעלים. נפקרתי אותו כבר, אין לי זכויות ממוניות לגביו. אז גם אם אני מקבל את החידוש בדיני נזיקין, שצריך לשלם את הכסף לבעליו של החפץ שניזק, אבל למה, מאיפה בא החידוש השני, שבמעוקב גט שחרור, הבעלים המקורי נחשב כבעליו של העבד? כמו שהוא הפקיר אותו, הוא כבר לא שלו. אין לו פה שום זכויות ממוניות. אז למה? אז זה, היה לי איזה ויכוח עם המגיד שיעור שלי בבני ברק. והוא, אני טענתי את זה, והוא אמר שלא, לא קיבל את זה. הלכנו לדין תורה בפני אחד הרמים האחרים בישיבה, והוא ייצג אותי. הוא אמר לו, למה בראשונים משתמשים במונח קניין איסור? למצב שנשאר, כן, מעוקב גט שחרור. אז אין קניין ממון, אבל יש קניין, למה זה קניין? יש מעמד, סטטוס של מעמד אישי, אתה בסטטוס כזה של עבד. אבל למה זה קניין? מה זה קשור לקניין? לכאורה הביטוי הזה רומז לכך שהאדון הוא עדיין הבעלים של העבד, למרות שהוא הפקיר אותו, אין לו כבר זכויות ממוניות. העבד הוא קניינו. האם יכול להיות מצב שהעבד הוא קנייני, או שמשהו הוא קנייני, הוא בבעלותי, ואין לי בו שום זכויות שימוש? יכול להיות מצב כזה? הטענה של הפני יהושע לטענתי היא שכן. זה המצב פה. קוראים לזה קניין איסור בגלל שבאמת הקניין עדיין בעינו. הבעלים הוא הבעלים של העבד הזה, המעוקב. אין לו שום זכויות שימוש בעבד. אין לו שום זכויות ממוניות. אבל מושג הבעלות הוא משהו שמעבר לאוסף הזכויות. כשאני, שנייה אחת, כשאני בעלים על משהו זה נותן לי המון זכויות שימוש. אבל זה לא נכון לומר שהבעלות היא אוסף זכויות השימוש. לא, היא לא. בעלות זה איזושהי זיקה מטה-משפטית, מטה-פיזית אם תרצו, ביני לבין החפץ, שיש לה השלכות במונחי זכויות. יש לי זכויות, ומישהו אחר אסור לו להשתמש בלי רשותי. אלה השלכות של היותי בעלים. זה לא עצם ההגדרה של היותי בעלים. היותי בעלים זה אומר שיש זיקת בעלות ביני לבינו. או חלות בעלות ביני לבינו. יש עליו חלות בעלות שלי. יכול להיות, בדרך כלל, אם יש חלות בעלות ואני הבעלים, אז יש לי גם זכויות ממוניות. אבל הנה דוגמה למצב שבו חלות הבעלות עוד קיימת, אני הבעלים של העבד, אבל אין לי שום זכויות ממוניות בעבד. זאת אינדיקציה לכך שמושג הבעלות לא מתמצא באוסף הזכויות. למושג הבעלות יש מעמד מצד עצמו, או שאני בעלים או שלא. יש איזו השלכה, במונחים של אוסף של זכויות, בדרך כלל. אבל לפעמים זה לא יקרה. אז הבעלות קיימת, והזכויות שנובעות ממנה לא יופיעו. אוקיי? זה בעצם הטענה.
מה קורה
עם העבד
מיני?
גם עם עבד שהוא לגמרי שלי ומזיק, אני לא משלם. הגמרא בבא קמא אומרת שהעבד והקטן פגיעתן רעה. הם יכולים להזיק ואני לא חייב לשלם. אז הטענה... בסופו של דבר שיוצאת פה מהפני יהושע, זה שמושג הבעלות הוא לא זהה לאמירה שיש לי זכויות ממוניות. מושג הבעלות זאת אמירה על מצב עובדתי, מטאפיזי אם תרצו, שיש זיקה ביני לבין החפץ, או העבד, או הרכוש, אוקיי? בדרך כלל הזיקה הזאת נותנת לי זכויות שימוש, אבל לא תמיד. לפעמים זה יופיע בלי זכויות השימוש. ועדיין אני הבעלים. אז זאת הטענה. אני אביא דוגמאות קצת. למשל, הרוגש עובר מביא את זה, בו, אבל כמה י' ז' יש ליקוטים של הרוגש עובר. הוא אומר, למשל, בשביטת בהמתו. יש דין בתורה, הגמרא אומרת, שהבהמות שלי חייבות לשבות בשבת. אסור להם לחלל שבת. שימו לב, זה לא מחמר. מחמר זה כשאני עושה עבודה באמצעות הבהמה. העבירה היא שלי, רק אני עושה את זה באמצעות הבהמה. בסדר, זה ברור. אני מדבר על שביטת בהמתו. שביטת בהמתו פירושו כשהבהמה עצמה עושה איזושהי מלאכה בשבת בלי קשר אליי. אני עובר עבירה דאורייתא. אני חייב שהבהמה שלי תשבות. אם הבהמה שלי מוציאה מרשות היחיד לרשות הרבים, עברתי איסור דאורייתא. לא בשבילי, היא עשתה את זה בעצמה. עברתי איסור דאורייתא, זה נקרא שביטת בהמתו. זה תפיסת רוב הראשונים, לעזוב כרגע, יש גם שיטות שרוצות לזהות את זה עם מחמר, אבל זה לא, התפיסה הפשוטה היא לא כזאת. עכשיו, אומר הרוגת שעובר, למה? מה הרעיון? בהמות חייבות לשמור שבת. אומר, הרעיון הוא שהבהמה היא איזשהו סוג של פריפריה שלי. זה בעצם חלק משמירת השבת שלי. כמו שגופי צריך לשמור שבת, גם ממוני צריך לשמור שבת. זה פשוט חלק מהשביטה שלי. לא בגלל שאני עכשיו עושה פעולה עם הבהמה, זה מחמר. אלא עצם העובדה שהבהמה עושה פעולה אסורה בשבת, נחשבת כסוג של חילול שבת שלי. זה לא מלאכה, לא חייבים על זה סקילה, אבל זה איסור דאורייתא של מלכות. אוקיי? זאת אומרת? מי זה הם? לא חכמים, זה התורה. התורה אומרת, למען ינוח שורך וחמורך, אז חכמים מבינים שכנראה מה שהתורה אומרת, זה שהשברים והחמורים הם איזשהו סוג של פריפריה שלי, והשביטה שנדרשת ממני היא בעצם שביטה רחבה יותר מאשר רק על גופי. גם ממוני צריך לשבות. כנראה, כן. למשל, יש דיון באחרונים לגבי תביעות נזיקין.
איך זה עובד?
למה אפשר לתבוע אותי על נזק שהבהמה שלי גרמה? הרוגצ'וב מדבר בהקשר הזה. אז יש כאלה שמבינים שאפשר לתבוע אותי בגלל שהתרשלתי בשמירה. יש לי אשמה, התרשלתי בשמירה, הייתי צריך לשמור על הבהמה, ולא שמרתי. אבל יש ראשונים ואחרונים שמהם עולה שהתפיסה היא אחרת. עצם העובדה שבהמתי הזיקה, מחייבת אותי באחריות למה שהיא עשתה. לא בגלל שהתרשלתי בשמירה, לא באים אליי בטענות על אשמה, זה לא אשמה, אלא אחריות. אשמה פירושו שאני הייתי לא בסדר, לכן אני צריך לשלם. אחריות זה לא דווקא קשור לאשמה. כן? בן שאוחנה אמר את זה, יושב ראש הכנסת די היום, בעקבות האסון של מירון. אז הוא אמר, אני אחראי, אבל אני לא אשם, וכולם צחקו, אין מה לצחוק. אחריות ואשמה זה מושגים שונים. לפעמים אני אחראי על דברים, למרות שאני לא אשם. יש לזה הרבה דוגמאות. אוקיי? אחריות מיניסטריאלית, מה שקוראים למשל, זה דוגמה לזה. להבדיל מאחריות ישירה, אחריות אישית. אחריות אישית פירושו שאתה אשם במה שקרה. אחריות מיניסטריאלית פירושו שאתה אחראי על מה שקרה. אתה לא אשם. לא מצאנו אשמה ישירה אצלך, אבל אתה אחראי על מה שקרה. אגב, לא כך פשוט שיש דבר כזה בחוק. בדיוק חבר שלי עכשיו, הוא היה ראש הוועדה שבדקה את בריחת האסירים מכלא מגידו. מנחם פינקלשטיין, הוא היה אלוף לשעבר, עצר. אז הוא שופט במחוזי. אז הוא התייחס בדיוק לעניין הזה, והוא חידש לי עכשיו לא מזמן, שבאמת, מבחינת החוק אף פעם לא דרשו אחריות מיניסטריאלית. זה תמיד היה אחריות אישית. זאת אומרת, אף פעם לא הטילו אחריות על מישהו אם לא מצאו בו אשמה. למרות שבמושג, המושג אחריות מיניסטריאלית כולל גם אחריות ללא אשמה. הוא דיבר בדיוק עכשיו, הוא מדבר על הדברים האלה, כל מיני הרצאות וכו', כי זה חידוש כזה. בכל מקרה, אבל לענייננו, הטענה היא שיש הבדל בין אחריות לבין אשמה, וכאשר השור שלי מזיק, לפחות לפי תפיסות מסוימות, אני צריך לשלם לא כי אני אשם, כי התרשלתי בשמירה, אלא כי יש לי אחריות. אם השור שלי נגח, אז האחריות היא שלי, אני צריך לפצות את הניזק. אומר אוגרצ'ובר, זה בדיוק אותו דבר. למה זה ככה? כמו שביתת בהמתו. כי השור הוא פריפריה שלי. ואם הוא עשה משהו, זה כאילו שאני עשיתי. זה לא אשמה. אבל מבחינת האחריות, יש לי אחריות לזה, כאילו שאני עשיתי. אגב, אדם המזיק חייב גם באונס. כאילו כשאין לו אשמה. הוא ישן. הייתה אבן מונחת בחיקו, הגמרא בבא קמא מדברת, ואני ישן, ותוך כדי זה נפלה האבן והזיקה. אני צריך לשלם. גם כאן זה לא אשמה, אלא אחריות. תלוי מחלוקת ראשונים, אולי אם באונס גמור גם חייבים. מי שאומר שאם באונס גמור גם חייבים, אז זה באמת רק אחריות ולא אשמה. מי שאומר שבאונס גמור לא חייבים, רק באונס כזה לא גמור, אז יכול שהוא תמיד משאיר מימד של אשמה. ולכן באונס גמור שאין אשמה, אז באמת פטורים. זה יכול להיות תלוי מחלוקת ראשונים.
החביות אבל, כשהוא הולך עם החביות, אז שם אומרים שזה אונס.
לא הבנתי.
יש את גם בבקר, עניין הזה של
מילי רשות הרבים חביות?
כן.
אוקיי.
גם שם יש עניין של
שהוא לא אנוס, זאת אומרת, יכול לא ללכת. מה זה נקרא? הוא מילי את רשות הרבים חביות, אז מה? אני יכול לא ללכת.
אבל יש נגד קרן זווית. אני נוטה
לשמוע לשם, שם אני נוטה לפתור. אני לא זוכר, צריך להסתכל. תפנה אותי אולי לגמרא, אני אסתכל שם. באופן כללי, אדם מזיק חייב באונס. זה העיקרון. אז לענייננו, מה שהרוגע שובר בעצם אומר, זה שהיחס ביני לבין הממון שלי לא מתמצא בזה שיש לי זכויות שימוש בממון הזה. אלא בזה שהוא הממון שלי. אני הבעלים. ההשלכה של העניין הזה זה שיש לי זכויות שימוש. אבל הבעלות זה לא אוסף זכויות השימוש. הבעלות זה הגורם שנותן לי את זכויות השימוש האלה. אבל נפקמינה זה שהוא יכול להימצא גם במקום שאין את זכויות השימוש, כמו במעוקב גט שחרור. ועדיין אני הבעלים. אין לכם השלכה מאוד יפה של העניין הזה. איפה נפל לי הסימון על העניין הזה? דיברנו פעם, כשלימדתי בירוחם, אז דיברנו על תנאים. מישהו גירש אישה בתנאי, אוקיי? אז רב שמעון, בקונטרס התנאים שלו, בסוף מסכת גיטין, בסוף החידושים שלו לגיטין, אז הוא כותב שם שכל עוד לא הגיע השלב, נגיד הוא מגרש אישה בתנאי שהיא לא תשתה יין חודש. אוקיי? מה הדין שלה במהלך החודש הזה? אז הוא אומר, היא גם גרושה וגם אשת איש. אחרי חודש נראה מה הפונקציית הגל תקרוס. אבל בשלב הראשוני היא גם אשת איש וגם גרושה. טוב, אני אומר את זה ככה באדישות, וממשיך הלאה, מתכונן להמשיך הלאה בשיעור, מישהו עוצר אותי, אומר לי, רגע, מה זאת אומרת, גם אשת איש וגם גרושה? אם היא אשת איש, אז היא לא גרושה, אם היא גרושה, היא לא אשת איש. אתה אומר פה אוקסימורון, משולש עגול. אשת איש זה לא גרושה, גרושה זה לא, מה זאת אומרת שהיא גם אשת איש וגם גרושה? איך אפשר להגיד דבר כזה? גם משולש וגם עגול. אז ככה עצרתי לשנייה אחת, כי זה נראה לי נורא טבעי כזה, ועצרתי לשנייה אחת, אמרתי, רגע, משהו פה, לא יכול להיות שפספסתי דבר כל כך דבילי. אז חשבתי רגע, ואז נפל לי האסימון. זה יפה, תמיד שאלות מהסוג הזה שבאות ככה פתאום מבחוץ, מאלצות, זה לא אומר שטעיתי, זה רק אומר שצריך לחשוב עוד פעם על מה שאמרתי. ואני חושב שחשבתי עוד פעם והבנתי מה שאמרתי ולא טעיתי. אבל זה ילץ אותי לחשוב. אמרתי לו, תראה, היה לי פעם חבר מאוד טוב, היינו מחליפים דוגמאות. יש לו דוגמאות? יש דוגמאות, אנחנו מחליפים דוגמאות, כל מיני דברים, באופן כללי. אז שאלתי אותו פעם, יש לו דוגמה למשהו שאין לו הפך. אני לא מוצא, אמרתי לו. אבל מה זאת אומרת? יונה, אין לה הפך. ענן, כיסא. ואז עוד פעם שאלתי, רגע, אז איך אני פספסתי? זאת אומרת, אני לא מצאתי שום דבר שאין לו הפך. ואז הבנתי שאני חיפשתי במאפיינים או בתארים. לכל תואר יש הפך. שהרמח"ל מדבר קצת על הנהגת הייחוד והנהגת המשפט. אבל לכל תואר יש הפך. לעצמים אין הפך. אין הפך מעצם. יש תכונה הפוכה. מלח הוא לא ההפך מסוכר. מלוח זה ההפך ממתוק. יש להם תכונות הפוכות. עצמים אין יחס של היפוך ביניהם, נכון? זה לא קשור. עצמים זה עצמים. אתה סוכר ואתה מלח. זה לא שייך להפך. הפך זה תכונות. זאת אומרת, אם חפץ מסוים הוא מלוח, אז הוא לא יכול להיות גם מתוק בו זמנית. לגמרי מלוח ולגמרי מתוק. אוקיי? זה, במובן הזה, זה, המלוח הוא ההפך ממתוק. אבל סוכר ומלח הם שונים, הם לא הפוכים. זו שני דברים. היפוך זה יחס בין תכונות. לכן כל הדוגמאות שהוא הביא לי לדברים שאין להם הפך, היו עצמים. ואני חיפשתי משהו שהוא תכונה שאין לו הפך. לא מצאתי. אוקיי? אז למה אני אומר את זה? כשאני אומר שבתוך תבשיל, התבשיל הזה הוא גם לגמרי מלוח וגם לגמרי מתוק. זאת אומרת, שטויות. זה אוקסימורון. אם מלוח הוא לא מתוק, אם מתוק הוא לא מלוח, בשולש עגול, זה אותו דבר. אוקיי? אבל אם אני אומר שבתוך התבשיל יש גם מלח וגם סוכר, אמרתי משהו בעייתי?
לא.
נו, שאנחנו נכניס אותו.
יכול להיות.
גם מלח וגם סוכר, נכון? פעם שלא יהיה משהו מעורבב. הוא לא יהיה גם לגמרי מלוח וגם לגמרי מתוק. זאת סתירה. אבל זה שיש בתוכו גם מלח וגם סוכר, אין לזה שום בעיה. נכון? מה זה אומר? שכאשר אני אומר שאישה היא גם אשת איש וגם גרושה, אז זה משולש עגול. זו סתירה, אם אשת איש היא לא גרושה, אם היא גרושה היא לא אשת איש. אבל אם אני אומר, יש על האישה חלות אשת איש וחלות גרושה, אז זה כמו להגיד שיש בתבשיל גם מלח וגם סוכר. חלויות הם עצמים, הם לא תכונות. כשאני אומר שיש על האישה חלות אשת איש, או חלות גרושה, אמרתי שהיא בעצם סוחבת על הגב תרמיל, שני תרמילים. כן, יש לה שני בגדים, שני לבושים. לבוש של גרושה ולבוש של אשת איש. אם הייתי אומר שהדינים שחלים עליה, הם דינים גם של אשת איש וגם של גרושה, דיברתי שטויות. אם זה דיני גרושה, זה לא דיני אשת איש, זה הפוך. מותר לה להינשא או אסור לה להינשא. אתה לא יכול להגיד את שניהם בו זמנית. אבל כשאני אומר שיש עליה חלות אשת איש וחלות גרושה, זה כמו להגיד שיש בתבשיל גם מלח וגם סוכר. כי חלויות זה לא תכונות, חלויות זה עצמים. כן, אפשר לומר שכן. זאת אומרת, הסימנים של האנדרוגינוס זה עצמים, יש לו פשוט סימנים כאלה. מה היו הדינים שלו? שם אין סתירות. אם הדין הוא כזה, אז הוא לא כזה. כן, זה נכון, זו דוגמה טובה. זה אומר בעצם שהמושג חלות, כמו שאמרתי קודם, הוא לא להגיד, יש לי זכויות שימוש בעבד או בחפץ. להגיד שיש לי חלות בעלות של, עליו. לא. חלות פירושו שיושבת עליו חלות, זה מושג, זה אובייקט. ההשלכה של המצב המטאפיזי שיש עליו חלות בעלות, זה שיש לי זכויות שימוש, בדרך כלל. זאת השלכה. אז התכונות הן השלכה של מצב שהוא מצב עובדתי, מטאפיזי, אוקיי? או מטא-משפטי, אם תרצו. ולכן אין סתירה בלהגיד שיש על האישה חלות אשת איש וחלות גרושה. אני לא יכול להגיד שהיא גם אשת איש וגם גרושה. ושחלים עליה שני הדינים, זה לא יכול להיות. אם היא מותרת לכהן, אז זה לא נכון שהיא אסורה לכהן. אם היא מותרת להינשא כי היא גרושה, לא יכול להיות שהיא אסורה להינשא כי יש את איש. זאת אומרת, או שהיא מותרת או שהיא אסורה, אי אפשר להגיד שהיא גם מותרת וגם אסורה. כי מותרת ואסורה זה דינים. אבל להגיד שיש עליה חלות אשת איש וחלות גרושה זה תיאור מצב. זה לא דינים. אפשר לשאול מה יהיו הדינים במצב כזה. להגיד שיש על האישה באותו חודש גם חלות אשת איש וגם חלות גרושה בו זמנית. מה יהיו הדינים שיחולו עליה? כן, אז בדרך כלל אומרים, בדרך כלל יחולו לחומרה. זה לא נכון שזה לחומרה. אפילו רב שמעון מתאר את זה ככה, אבל זה תיאור לא נכון. זה לא לחומרה. אלא זה גם זה וגם זה. זה לא אותו דבר כמו לחומרה. אני הייתי מנסח את זה אחרת, מה שיחול עליה זה דין הישי ולא ההיעדר. הדין הישי, הישות, ולא ההיעדר. מה זאת אומרת? נגיד שאני אומר שהיא גם גרושה וגם אשת איש, ואני שואל האם היא מותרת לכהן. היא תלמנה, לא חשוב. עכשיו השאלה אם היא אלמנה או גרושה. האם מותר לכהן לשאת אותה? על הצד שהיא גרושה, יש איסור לשאת אותה, נכון? על הצד שהיא אלמנה, אין איסור. אבל אין גם חובה. לא חובה לשאת אותה, רק אין איסור. זאת אומרת, הסטטוס של אלמנה הוא היעדר סטטוס ביחס לכהן. אין דינים עליה. מותר להינשא, מותר לא להינשא, תעשה מה שאתה רוצה. אין מגבלות. הסטטוס של גרושה זה לא היעדר, זה דין ישי. בגלל שהיא גרושה יש איסור על הכהן לשאת אותה. הדין הישי תמיד גובר על הדין של ההיעדר. זה הכלל. למה אני אומר שזה לא אותו דבר כמו חומרה? בדרך כלל זה כמו חומרה. כי דין ישי זה תמיד איסור. אבל לא תמיד. דין ישי למשל יכול להיות חובה. אם הדין הישי גובר, אז זאת תהיה חובה, לא איסור. אוקיי? אבל נעזוב את זה, אפילו בלי זה. מה יקרה בספק דרבנן? נגיד שיש את איש וגרושה מדרבנן. אני אומר, היא גם אשת איש וגם גרושה מדרבנן. אנחנו עדיין נלך לחומרה. לחומרה, כן? במשמעות שדיברתי. למה? כי זה לא מדיני ספקות. לא בגלל שאני בספק, אני מספק. בדרבנן אפשר להקל. לא. אלא זה גם אשת איש וגם גרושה. אז היא גרושה, מצד הגרושה שבה היא אסורה לכהן, מה אכפת אם זה דרבנן? היא אסורה לכהן מדרבנן, אבל היא ודאי אסורה, לא מספק. היא גם אשת איש וגם גרושה. לכן לא נכון לתאר את זה כדיני ספקות. זה דינים ודאיים כפולים. אוקיי?
אם אנחנו נכנסים במצב שהיא ספק אשת איש,
מה זה כאן ספק אשת איש? אם אתה אומר שהיא ספק אשת איש, אז דין הספקות. אם אתה אומר שהיא גם אשת איש וגם גרושה, זה לא מצב של ספק. זה כפילות ודאית.
אם היא ודאית בסטטוס מסוים, הוא סטטוס כפול, בשתי מושגים שונים, אז זה ודאית.
אוקיי.
אבל אם היא בספק אשת איש,
אם היא ספק, אז זה דין הספק.
נעדות
אותם
בדיני ספק.
ברור. על זה נאמרו דיני הספק. מה שאני אומר, שסטטוס כפול, שם לא חלים דיני הספק. דיני הספק מדברים על דיני ספקות, המצב של ספק. סטטוס כפול הוא לא מצב של ספק, שם חלים דינים אחרים. הם מאוד דומים, כן זה מבלבל. אבל הם אחרים. זה בוודאי, לא מספק. למשל, מה יקרה אם יהיה לי ספק, אם יש את איש או גרושה, ואני בספק. האם זה ספק ספקה? מותר להקל? לא. זה ספק דאורייתא, כי מדאורייתא היא גרושה, וגם אשת איש, מדאורייתא. ואם אני בספק, זה ספק אחד, זה לא ספק ספיקה.
איך יכול להיות שאשת איש וגרושה באותו סטטוס?
אמרתי, אם אני מגרש אותה מספק, בתנאי, שהיא לא תשתה יין חודש. כל עוד לא חלף החודש, אני לא יודע אם אשת איש או גרושה, נכון? אם היא תשתה יין, אז היא לא גרושה, אם היא לא תשתה יין, אז היא גרושה. אז כל עוד לא הגיע החודש, היא גם אשת איש וגם גרושה, כך טוען רב שמעון שקוב.
אם מישהו שם עליה תנאי.
כן, הבעל שלה. כן. אוקיי. אז...
יש ראה שסובר שלא בבינות, זה רק בסוף, נכון?
מה, לא הבנתי?
יש ראה שסובר שם בסוף, אחרי חודש.
לא, זה תלוי בסוג התנאי, אם זה תנאים או תנאי על מנת, לא נכנס עכשיו לכל הפרטים. אז הטענה בסופו של דבר זה שהחלויות, כן? חלות אשת איש, חלות בעלות וכדומה, אלה בעצם תיאורי מצב. זה לא אמירה משפטית, שאני יש לי חלות בעלות על משהו או חלות קידושין על משהו. זה אמירה מטא-משפטית, או מטאפיזית אם תרצו. יש לה השלכות משפטיות. אוקיי? עכשיו, כשאני אומר... שכשאני עשיתי פעולה קניינית, אז החלתי חלות של בעלות על החפץ. אתם מבינים שזה בעצם משמעותה של המשפטיזציה של המסחר. כי המסחר הטבעי שתיארתי בהתחלה, אוקיי, בוא נחליף, אתה תשתמש בזה, אני אשתמש בזה, בסך הכל אפילו לא מדברים אפילו במונחי זכויות, אלא כל אחד משתמש במה שתחת ידיו. עניין שמתנהל בצורה לגמרי טבעית, בלי הסדרה, בלי הגדרות משפטיות. פה פתאום אנחנו מגלים שיש ספרה מושגית או מציאותית שלמה, שבעצם היא תוצר של פעולות משפטיות. אתה לא רואה בעיניים את המצבים האלה, זה לא מצב פיזי, זה מצב משפטי. הספרה הזאת נוצרה בתהליך שתיארתי קודם, שיצר את ההסדרה הכלכלית משפטית של היחסים בין בני אדם. נוצר עולם מושגים, מטא-משפטי, מטא-פיזי, ואתה יכול עכשיו לדבר על מציאויות, יש לי חלות בעלות, אין לי חלות בעלות, כן, הזכרתי אני חושב כן, הזכרתי, את הקשר לגבי אכלת קידושין. אמרתי שלמרות שהמשנה אומרת שהאישה נקנית בשלוש דרכים, זה לא נכון שהבעל נהיה בעלים על האישה. היא לא שייכת לו. מה זה נקרא נקנית? נקנית פירושה, אני עושה את הפעולה הזאת ומכיל עליה חלות קידושין. פעולה קניינית זה פעולה שמכילה חלות. כאשר החלות הזאת היא חלות של בעלות, אז הפעולה שמכילה אותה, זה מה שנקרא אצלנו בז'רגון הרגיל, פעולת קניין. אבל בהלכה, פעולת קניין זה כל פעולה שמכילה חלות. לאו דווקא חלות של בעלות. כשאני עושה חוזה איתך, אני עושה פעולה קניינית. לא קניתי אותך בפעולה הזאת. אבל החלתי את החלות של החוזה. מעכשיו אנחנו מחויבים זה לזה. פעולה שיש לה משמעות משפטית, נקראת פעולת קניין בהלכה. ולכן להגיד שהאישה נקנית, פירושה של דבר, מכילים חלות של קידושים, בשלוש דרכים, כסף, שטר וביה. זה לא אומר שהאישה שייכת לי. אוקיי? אפשר לומר שיש לי בה קניין איסור באיזשהו מובן, אבל לא קניין ממון, אין לי זכויות באישה, היא לא שייכת לי. אוקיי? יש איזשהו סטטוס איסורי או מעמד אישי שמכילים אותו עם פעולת הקידושין. יש לו השלכות, גם ממוניות, בעיקר מדרבנן, אבל זה השלכות, זה לא הדבר עצמו. לענייננו, מה שבעצם העניין, מה הדבר הזה אומר, זה שמושג המשפט, או למה הספירה המשפטית שנוצרה בתהליך שתיארתי, יש לה איזשהו קיום מצד עצמה. לצד העולם הפיזי, יש לנו עכשיו עולם משפטי. ובעולם המשפטי הזה אפשר לדבר על המציאות כמו שאנחנו מדברים על פיזיקה. יש כללים ויש חוקים ויש חלויות נוצרות וחלויות נעלמות, ואנחנו עושים פעולות שמשנות את העולם המשפטי, כמו שפעולות פיזיות משנות את העולם הפיזיקלי. זה בעצם הביטוי אולי החזק ביותר למה נוצר בתהליך המשפטיזציה, ההסדרה המושגית הזאת שתיארתי בשיעורים הקודמים. אוקיי? העולם הזה, זה בעצם מה שנוצר. טוב, הלאה. עכשיו אני רוצה להיכנס למושג קניין כסף. איך מתבצע קניין כסף? איך קובעים מה זה הכסף ומה זה הסחורה? מתי חלה החלות של הבעלות? כן, אנחנו צריכים לעשות הסדרות. עכשיו צריך להגדיר, מה קורה שם? בקניין החליפין, כן, בתקופה הקדומה, אנחנו, אתה נותן לי חמור, הייתי נותן לך פרה, והכל בסדר, אף אחד לא שאל את עצמו ממתי זה נקנה. ברגע שלקחתי את החמור לקחתי, אתה לוקח את הפרה לקחת, וכל אחד ישתמש במה שאצלו. לא מגדירים קניינים וחלויות, ואין רגע ולא, אין הסדרות משפטיות. ברגע שנוצר הכסף, אז נוצרו גם עסקאות מסוג שונה. קניין כסף להבדיל מחליפין. בקניין כסף ראינו שהכסף מתפקד בשתי רמות. א', הוא התמורה לסחורה שאני קונה, וב', לפעמים הוא יכול להיות גם הפעולה הקניינית עצמה. להלכה זה רק בקרקעות, נכסי דלא ניידי. במטלטלין צריך גם משיכה. כסף להלכה לפחות לא קונה, אוקיי? אבל ברמה העקרונית, אז נגיד בקרקעות, הכסף הוא לא רק התמורה, אלא הוא גם הפעולה שמכילה את חלות הקניין, על השדה או על הבית שקניתי, אוקיי? עכשיו, שני דברים אנחנו צריכים להגדיר פה. א', איך בדיוק קורה הקניין, מתי הוא קורה, ואת מה קונים? אתה קונה את הסחורה, אני קונה את הכסף, איך בדיוק זה מוגדר העניין הזה? ואולי יותר מזה צריך לשאול, איך מגדירים בעסקת, שהיא לא עסקה חליפין, אלא בעסקת כסף, איך מגדירים מה זה הכסף ומה זה הסחורה? הרי סחורה היא שוות כסף, לפעמים אני משתמש בשווה כסף, וזה מבחינתי כסף, יכול לקדש אישה בזה שאני נותן לה כיסא, לא צריך לתת לה פרוטה כסף. אז אני משתמש בכיסא כשווה כסף, ואני מקדש את האישה בכיסא. אז למה כשאני קונה כיסא ומשלם לך בכסף, הכיסא הוא הסחורה והכסף הוא הכסף? למה לא תגיד שהכיסא הוא הכסף? הוא שווה כסף, אפשר, כשמקדשים אישה, משתמשים בו כשווה כסף, הוא גם כסף. אז מה מגדיר בכל עסקה, מה זאת הסחורה ומה זה הכסף? זה תחילת הפרק שלנו. כסף קונה את הזהב, הזהב קונה את הכסף. השאלה היא, מי בפעולה הזאת מוגדר בתור הטבעה, המטבע, הכסף, ומי מוגדר הפירה? פירה זה הסחורה, אוקיי? זה בעצם השאלה של תחילת הסוגיה, אבל עוד מעט נראה שזאת לא השאלה, תחילת הסוגיה. אנחנו עדיין במבוא, עוד לא התחלנו את הסוגיה. אז המשנה אומרת ככה, אל תעירו ואל תעוררו. אז המשנה אומרת ככה. הזהב קונה את הכסף, והכסף אינו קונה את הזהב. הנחושת קונה את הכסף, והכסף אינו קונה את הנחושת. מעות הרעות קונות את היפות, והיפות אינן קונות את הרעות. אנחנו מתחילים את הפרק בעצם עכשיו, אוקיי? הסימון קונה את המטבע, והמטבע אינו קונה את הסימון. מטלטלין קונים את המטבע, זה מה שחשוב לענייננו, מטבע אינו קונה את המטלטלין. זה הכלל, כל המטלטלין קונים זה את זה. כיצד? משך עמנו פירות ולא נתן לו מעות, אינו יכול לחזור בו. נתן לו מעות ולא משך עמנו פירות, יכול לחזור בו. אבל אמרו מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה, הוא עתיד להיפרע ממי שאינו עומד בדיבורו. יש מי שפרע, מה שנקרא. אבל לקנות לא קנית. אני חייב לעמוד בדיבורי, ולכן אני בעצם צריך לתת לך את הסחורה. אבל כל עוד לא נתתי לך את הסחורה, גם אם נתת לי את הכסף, יכול להחזיר לך את הכסף וללכת הביתה. מן הדין. רק יאללה, מי שפרע, שזה לא בסדר לעשות דבר כזה. אוקיי? מה אומרת המשנה הזאת? שבהחלפת סחורות, כאשר אני מחליף פרה בחמור, אם אתה משכת את הפרה, או אני משכתי את החמור, נחלת הקניין. על שניהם. אפילו אם לא העברתי לך את החמור, ברגע שאני משכתי את הפרה, החמור כבר שלך. זה בקניין חליפין, סחורה מול סחורה. בקניין כסף יש אסימטריה. אם אתה שילמת לי ולא קיבלת עדיין את הסחורה, לא קנית. אני יכול להחזיר לך את הכסף ולא לתת לך את הסחורה. יהיה מי שפרה, זה לא בסדר. אבל מבחינה משפטית, לא קנית. אבל אם משכתי את הסחורה, ואתה עוד לא קיבלת את הכסף ממני, אתה כבר קנית את הכסף. בקניין כסף, מה שמכיל את הקניין, זה משיכת הסחורה. עכשיו צריך להבין למה. זה א', וב', צריך להבין למה, איך מגדירים בכלל מה זה סחורה ומה זה כסף, כמו ששאלתי קודם. איך אני יודע להגדיר מה זה סחורה ומה זה כסף? אז אולי דבר נוסף אני יכול להגיד, רשי במשנה שלנו כותב ככה, הזהב קונה את הכסף, הלוקח דינרי זהב תבועים בדינרי כסף ונתן לו דינרי זהב, משיכת הזהב קונה את הכסף לבעל הזהב. ונתחייב לו זה מי שקיבל דינרי זהב לתת לו דינרי הכסף, ואינו יכול לחזור בו. אבל הכסף אינו קונה את הזהב. כן? כשיש כסף מול זהב, זהב זה הסחורה וכסף זה המטבעות. אוקיי? שאם נתן לו דינרי הכסף תחילה, לא קנה, ויכולים שניהם לחזור. למטבע הכסף, הווי מאות. משום דחריפי להינתן בהוצאה. זה הגמרא אומרת, למה מגדירים שהכסף הוא דווקא המטבעות? והזהב הוא הסחורה, כי זה יותר עובר לסוחר, הכסף. ודינר זהב אינו אלא כשאר מטלטלין, ופירות ומעות אינן קונות עד שימשוך המטלטלין. אבל משיכת המטלטלין קונה, ואין אחד מהם יכול לחזור בו. וגמרא מפרש תמה, וכולי, זה ראינו כבר את הגמרא הזאת, למה משיכה, למה נדרשת משיכה, או מדאורייתא מדרבנן רבי יוחנן וריש לקיש. מה זה אומר? שכאשר אני משכתי את הסחורה, אתה בקניין כסף. כאשר אני משכתי את הסחורה, אני קניתי את הסחורה ואתה קנית את הכסף. אם אתה משכת, והכסף עוד אצלי, אם אתה משכת את הכסף, או אני משכתי את הכסף, אז, סירה, אתה משכת את הכסף, לא קרה כלום. יכול להחזיר לי את הכסף ולבטל את המקח. מה פירוש שכשאני משכתי את הסחורה, אתה קנית את הכסף? מה קנית? מה קנית? מה זה כסף? יש מטבע מסוימת אצלי שאני יכול, שהיא שלך? שקנית אותה? לא, נכון? מלבל ההוצאה ניתנה. אני חייב כסף, אז לא קנה. אם משכתי את הסחורה, אי אפשר לחזור בי ואני אצטרך לשלם לך כסף. אבל לכאורה לא נכון לומר שקנית את הכסף. לא קנית כלום. זה חוב. חוב הוא בעצם מחויבות עתידית לשלם לך. אבל לא קנית אצלי כלום. אין לך אצלי שום דבר. אז כסף הוא מקרה פתולוגי, זה לא כמו סחורה. אם אני קניתי את הסחורה, גם אם היא נמצאת אצלך, הסחורה הזאת היא שלי, ספציפית. אתה לא יכול לקחת את החמור הזה, לתת לי במקומו חמור אחר. החמור הזה הוא שלי, אתה לוקח אותו את הגזלן. אבל כשאומרים שקניתי כסף שנמצא אצלך, מתכוונים למשהו אחר. אין אצלך משהו שהוא באמת שלי ואתה לא יכול לקחת אותו. את כל המטבעות שאצלך אתה יכול לקחת, להשתמש, לעשות איתה מה שאתה רוצה. אף אחד מהם אני לא יכול להגיד לך, אל תיקח, זה שלי. אז מה פירוש שקניתי את הכסף? שיש עליך מחויבות עתידית לשלם לי סכום מסוים. כשתשלם לי זה יהיה שלי. אבל בינתיים לא קניתי כלום, רק נוצר חוב. נכון? כך לכאורה, זה מה שכתוב. לא זה מה שכתוב, זה מה שקורה. מה שכתוב זה שנקנה הכסף. אבל לכאורה, לפי מה שאני מתאר כאן, זה לא נכון. כסף לא נקנה. בסדר? אבל אני רוצה לטעון טענה אחרת. אני רוצה לטעון שאני קניתי את הכסף. וכשכתוב במשנה שמשך את הסחורה קנה את הכסף, המשנה מתכוונת למה שהיא כותבת. אני קניתי את הכסף. מה פירוש קניתי את הכסף? איזה מטבע או איזה שטר שנמצא אצלך שייך לי אף אחד. אז מה זה נקרא קניתי את הכסף? הנה לכם דוגמה למה שדיברנו בשיעורים הקודמים, לא לחלוט, יש גם חלוט, אבל אלא לזה שהכסף הרי אין לו גוף. נכון? יש לו רק צורה, רק שווי. שאומרים קניתי את הכסף, פירוש הדבר, שווי של 100 שקל שנמצא אצלך שייך לי. עכשיו המושג שווי הוא מופשט, זה לא אובייקט מסוים. הכסף הוא ביטוי, הוא המחשה של המושג שווי. אבל שווי של 100 שקל יכול להתממש בשטר הזה או בשטר ההוא או בכיסא או במה שלא יהיה. אף אחד מהדברים האלה לא באמת קנוי לי. מה כן קנוי לי? קנוי לי שווי של 100 שקל שנמצא אצלך והוא שייך לי. זה מה שקנוי לי. לא, זה לא חוב. זה לא חוב. חוב פירושו חיוב עתידי לשלם. קניין של כסף, כשקניתי את הכסף זה לא חוב. יש אצלך כסף ששייך לי. שווי 100 שקל אצלך הוא שלי. עכשיו נכון ששום מטבע מסוימת אני לא יכול להגיד היא שלי ולעצור אותך אל תיגע בה, היא שלי. לא, זה לא מתמצא או לא מומחש, כן? בשום מטבע ספציפית או שטר ספציפי. אבל יש אצלך שווי ששייך לי, המושג, ההפשטה שעשינו למושג שווי, והפכנו אותו בעצם לאיזשהו סוג של חפצה מופשט, נכון, דיברנו על זה בשיעורים הראשונים, פתאום עכשיו מקבלת משמעות. עכשיו אפשר לקנות ולמכור שווי. שווי הוא סחורה. גם שווי הוא סחורה. וכאשר אני משכתי את הפרה, אתה קנית שווי של 1,000 שקל שנמצא אצלי. שווי של 1,000 שקל אצלי שייך לך. מה נעלם? מה נעלם? לא יכול להיעלם כלום. שום מטבע ספציפית היא לא שלך. מה נעלם? אני חייב לך את המאה שקל האלה, הם שלך. כן. כן, נכון, בדיוק. אין פה אחריות. אז אין אחריות כי לא נאבד כלום, לא שאין אחריות. לא צריך את האחריות. אני חייב לך את האלף שקל, הייתי ונשארתי. אני חייב לך את האלף שקל. לא משנה מה קרה לכל השטרות או המטבעות המסוימים שנמצאים אצלי. גם אם כולם נעלמו, אני חייב לך 1,000 שקל. או יש לך אצלי שווי של 1,000 שקל. עכשיו אני רוצה להראות לכם את המשמעות של הדברים. זה עסק מעניין, תראו. גמרא בקידושין מדברת על המקדש במלווה. גמרא מפורסמת, קידושין בדף ו. מה רבי? המקדש במלווה אינה מקודשת. בהנאת מלווה מקודשת. ואסור לעשות כן מפני הרמת ריבית. זה לא חשוב ענייננו. למה מי שמקדש במלווה היא לא מקודשת? זאת אומרת, נגיד האישה לבתה ממני 100 שקל. עכשיו, יש חוב אצל האישה, היא חייבת לי 100 שקל. אני בא אל האישה ואני אומר לה, תתקדשי לי ב-100 שקל שלי, שנמצאים אצלך. לא מקודשת. למה? אז בדרך כלל, הטענה היא, ככה מבינים בדרך כלל, שהקידושים צריכים לעשות במשהו מוחשי. וגם אם היא חייבת לי 100 שקל, אין פה משהו מוחשי שהוא שלי. היא חייבת לי באופן כללי 100 שקל. ולכן אי אפשר לקדש. יש איזשהו דין כזה, משום מה, בקידושים שצריך לקדש בדבר מוחשי. ומלווה, מה שנקרא מלווה להוצאה ניתנה. מה הכוונה מלווה להוצאה ניתנה? נתתי לך 100 שקל. המאה שקל האלה הם להוצאות, הם לא שלי. זה לא שמאה שקל שלי נמצאים אצלך. את יכולה לקנות איתם, את יכולה לעשות מה שאת רוצה. אין פה מטבע מסוימת שלי שנמצאת אצלך. זה מה שנקרא מלווה להוצאה ניתנה. אוקיי? וכיוון שכך, אז היא לא מקודשת. זה מה שכותב שם רשי, המקדש במלווה, אינה מקודשת, דקיחה משדה אפרון גמרינה, דייה איב מידי בשעת קידושין. הוא נותן משהו בשעת הקידושין. ומלווה להוצאה ניתנה, הוא כבר אין שלה. ומאות אחרים היא חייבת לו. את המעות שנתת לה הם לגמרי שלה. היא חייבת לך מעות אחרות, לא את המעות ההם. עכשיו, אין פה מעות מסוימות שהיא חייבת לך. אז במה אתה מקדש אותה עכשיו? לא נתת לה כלום. אז בדרך כלל מבינים שצריך באמת דין של לקדש בדבר מסוים. ולכן אי אפשר לקדש במלווה. הרמב״ם, בהלכות אישות, פרק ה', המקדש במלווה אפילו הייתה בשטר אינה מקודשת, כיצד? כגון שהיה לו אצלה חוב דינר, ואמר לה, הרי את מקודשת לי בדינר שיש לי בידך, אינה מקודשת, מפני שהמלווה להוצאה ניתנה, ואין כאן דבר קיים להנות בו מעתה, שכבר הוציאה אותו דינר ועברה הנאתו. דינר שהיא קיבלה, היא כבר הוציאה אותו, זה כבר לא משהו שיכולה לנות ממנו עכשיו. אז אי אפשר להגיד שהוא מקדש אותה בדינר שהוא נתן לה אז. אז לכאורה הרמב"ם הוא כמו רש"י, אבל תראו את הרמב"ם הלכות מכירה, והנושא כלים של הרמב"ם מאוד נבוך הוא ברמב"ם הזה. הם לא מבינים מאיפה הוא הוציא את ההלכה הזאת. ברייבד מאיר עליו. וכן ראובן שמחר מטלטלין לשמעון ב-50 זוז. וקנה שמעון המטלטלין ונתחייב בדמים. בסדר, אני נתתי לשמעון כיסא תמורת 50 זוז. הוא משך את הכיסא, וראינו כבר במשנה, שכשמושכים את הכיסא, אז הכסף, הוא חייב לי את הכסף, 50 זוז. ואחר שנתחייב שמעון ב-50 זוז אלו, היה לו יין או בהמה או עבד וכיוצא בהן משאר המטלטלים, והיה רוצה למוכרן. שמעון יש לו איזה סחורה כלשהי שהוא רוצה למכור אותה. ואמר לו ראובן, אני ראובן נגיד, הוא חייב לי את ה-50 שקל. מה, יש לך סחורה שאני רוצה. אז בוא אני אתן לך את ה-50 שקל האלה, וב-50 שקל האלה אני אקנה לך את הסחורה, אני אקנה לך את הסחורה. מכור לי אותה ב-50 זוז שיש לי בידך דמי המכר. ואמר לו הן, הסכים. קנה ראובן המטלטלין בכל מקום שהן, ואף על פי שלא משך ולא הגביע. הוא לא משך, הוא קנה את זה בקניין כסף. איך קונים מטלטלין בקניין כסף? הרי ראינו שצריך משיכה כדי לקנות. איך הוא קנה? זאת אומרת שזה דבר שאינו מצוי ולא יצריכו בו משיכה. כי זה רק מדרבנן צריך את המשיכה, וקניין מהסוג הזה, בדמי מקר שאתה חייב עם זה, הוא לא שכיח. דבר לא שכיח, אז לא מחייבים משיכה. אבל, אומר הרמב״ם, אם היה חוב לו עליו, שלא מחמת המחר. הלוואה, אתה חייב לי 100 שקל לא בגלל שקנית ממני משהו, אלא כי לווית. ואמר לו, מכור לי מטלטלין בחוב שיש לי אצלך. ורצו שניהם, לא קנה עד שיגביע או ימשוך דבר שאין דרכו להגביע. או יקנה באחד מהדרכים, המטלטלין יקנים בו. המקדש במלווה לא קנה. כמו באישה, שלא מקודשת. למה לא? אז זה לא בקידושין, זה גם במחר זה ככה. מה אומרת הוא הדין למחר? אז לא רק דין בקידושין שצריך לשלם דבר מסוים, אלא גם במחר, גם במקח וממכר. כשאני קונה בקניין כסף, הכסף שאותו אני נותן צריך להיות דבר מסוים. רק כזה אני יכול לקנות. אבל אם זה כך, אז למה בדמי מקח כן? הרי בתחילת ההלכה הרמב"ם אומר, אם זה הלוואה, אז המקדש במיל ולא קנה, והקונה במיל ולא קנה. אבל אם זה דמי מקח, שאתה חייב לי, אז אני יכול לקנות וכנראה גם לקדש. אם האישה קנתה ממני כיסא, לא לבתה ממני 100 שקל, קנתה כיסא והיא חייבת לי 100 שקל כדמי מקח. עכשיו אני אומר לה, תתקדשי לי בדמי המקח האלה, מקודשת, לפי הרמב״ם. בהלוואה לא. למה לא? מה ההבדל?
זה לא
זה כמו צדקה.
מה
זאת אומרת צדקה? כל אחד יכול,
כאילו,
הלוואה
היא לא חייבת
להחזיר.
כאילו, אין פה שום
החלה
של ה...
זאת אומרת, לא חייבת להחזיר,
ודאי
שחייבת להחזיר. אז מה ההבדל בין מי מקח לבין הלוואה?
גם במחר וגם בגביע וגם בענישה, בשניהם.
מה?
בשניהם.
הוא מדבר על מכר, אבל לדעתי, המקור זה המקדש במלווה. המקור הוא סוגיית קידושין. הגמרא אומרת, הוא הדין למכר, כמו בקידושין. אם הרמב"ם עושה חילוק במכירה, אני מניח שאותו חילוק יהיה גם בקידושין.
זה משהו מופשי,
דמי מקח זה גם לא מופשי. אתה חייב לי 100 שקל, לא משנה אם זה בגלל הלוואה או בגלל שקנית. לא, אבל אני מקדש אותך בכסף, לא בכיסא. כיסא כבר נגמרה הנעתו, גמרנו. התשובה שלי זה שיש הבדל בין הלוואה לבין דמי מקח. הלוואה או דמי מקח, נתחיל עם דמי מקח. דמי מקח, דיברנו על זה קודם, המשנה שלנו אומרת שאם הוא מושך את הכיסא, קנה השני את הכסף. כמו שהכסף נמצא אצלי. מה פירוש קנה? אמרתי, הוא לא קנה. אני חייב לו כסף. לא. קנה את הכסף. מה זה אומר? יש אצלי שווי 100 שקל שלו. אז אם הוא רוצה עכשיו, נגיד שאני אישה, כי אני רוצה לקדש אותי ב-100 שקל האלה, אין שום בעיה, הוא נתן לי 100 שקל שלו. והוא קידש אותי, אז אני מקודשת. אבל אם זאת הלוואה, אם זאת הלוואה, הלוואה, וכאן אני מגיע לניסוח שלך מחדש, אם זאת הלוואה, נגיד שאני הלוויתי לך 100 שקל, אין אצלך 100 שקל שם שלי. לא. אין אצלך כלום שלי. גם לא שווי. כלום. לא קנו אצלך כלום. הלוואה זה גמילות חסדים. נתתי לך 100 שקל, זאת מתנה. נתן לך 100 שקל מתנה. התורה מחייבת אותך לתת לי מתנה חוזרת 100 שקל בחזרה. פריאת בעל חוב מצווה. אבל זה לא שיש אצלי 100 שקל שלך, יש אצלך 100 שקל שלי ותחזיר לי אותם. לא. אין אצלך כלום שהוא שלי. רק בגלל שאתה לווית ממני, התורה כמצווה אומרת לך, אתה צריך לתת לי מתנה בחזרה. זה נקרא פרעון חוב. חוב לא משלמים, חוב פורעים. לא משלם לי כלום, כי אתה לא חייב לי את מה שאתה משלם. התורה מחייבת אותך. ולכן, כשאני מקדש את האישה במלווה, לא נתתי לה כלום. לא בגלל שאין פה דבר מסוים. אין פה גם דבר לא מסוים. בדמי מקח, יש שם דבר לא מסוים, אבל יש שם שווי שהוא שלי. אני מקדש את האישה בשווי הזה. אז היא מקודשת. בהלוואה, האישה חייבת לי 100 שקל. מה זה אומר? שיש עליה מצווה עתידית, בעוד שבוע, כשיגיע זמן הפירעון, לתת לי מתנה 100 שקל משלה. אבל זה משלה. זה לא שלי. ולכן אם אני רוצה עכשיו לקדש אותה בהלוואה הזאת, אז אומר הרמב״ם, את ה-100 שקל שהלוויתי לה כבר נתתי לה, זה כבר שלה, אבל אני לא יכול לקדש אותה במשהו שהוא כבר שלה. ואת ה-100 שקל שעכשיו היא חייבת לי, אין כאלה. היא לא חייבת לי כלום. בעתיד, כשיגיע זמן הפירעון, תהיה עליה מצווה, לפרוע, לתת לי מתנה. אבל זה יהיה מתנה, לא להחזיר לי כסף שהוא שלי. אז כרגע אני בעצם לא נותן לה כלום, למה שהיא תהיה מקודשת? זו תפיסה אחרת לגמרי במושג מלווה להוצאה ניתנה. אנשים חושבים שמלווה להוצאה ניתנה, זה לא מייחד מלווה. זה מייחד את המושג כסף. פשוט כשאני אומר שהמאה שקל האלה הם שלי, אז לא מאה שקל המסוימים האלה, כי כסף זה ניתן להוצאה. מאה שקל האלה, מאה שקל אחרים, לא משנה. כשאומרים מלווה להוצאה ניתנה, זה לא תכונה של הלוואות. זה תכונה של המושג כסף, להבדיל מסחורה. כשאתה בעלים על כסף, זה לא כסף מסוים, כי כסף ניתן להוצאה, אתה בעלים באופן כללי. כשאתה בעלים על כיסא, אתה בעלים על כיסא מסוים, לא על כיסא כללי. אז התכונה של כסף, ולא של הלוואות דווקא, גם כסף ופיקדון, אני טוען שזה לא נכון. מלווה להוצאה ניתנה זה תכונה של המושג הלוואה, לא של המושג כסף. זה דין שנאמר בדיני הלוואה, לא בדיני כסף. כסף לא נכון של ההוצאה ניתן. דמי מקח גם כן אתה חייב לי 100 שקל. וה100 שקל האלה הם כסף. והוא ניתן להוצאה, אתה יכול לתת לי איזה 100 שקל שאתה רוצה. אין פה 100 שקל קונקרטיים. ובכל זאת אני יכול לקדש אותך. למה? יש אצלך שווי שהוא שלי. אז לא אכפת לי שזה כסף או שווי או להוצאה ניתן. זה לא הנקודה. הנקודה היא שזה לא הלוואה אלא דמי מקח. בהלוואה מלווה להוצאה ניתנה. כי בהלוואה, כשאתה קיבלת את הכסף, קיבלת אותו להוציא אותו, עכשיו הוא שלך לגמרי. אין אצלך שום דבר שהוא שלי. זה נקרא מלווה להוצאה ניתנה. לא שיש אצלך משהו, רק לא אכפת לי אם זה 100 שקל האלה או אחרים. לא. אין אצלך גם 100 שקל מופשטים שהם שלי. אין אצלך כלום. זה נקרא מלווה להוצאה ניתנה. וזה תכונה רק של הלוואה. בדמי מקח זה לא נכון. אנשים חושבים שמי
בעצם דמי מקח הם פיקדון.
מה?
בעצם דמי מקח הם פיקדון.
נכון.
פיקדון שלי אצלך.
בדיוק ככה. אם אני מפקיד אצלך 100 שקל בתוך מעטפה, הפקדה, לא הלוואה, אני יכול לקדש את האישה בכסף הזה.
נכון.
יכול לדעות. למה? כי יש פה כסף מסוים שהוא שלי. מה זה משנה שזה כסף? אז מה אם כסף להוצאה ניתן? יכולה להוציא את 100 שקל האלה ולשים לי במעטפה 100 שקל אחרים. אין בעיה. זה לא נקרא מעילה בפיקדון. כסף זה לא משנה איזה שטר, אבל עדיין, כיוון זה מוגדר כפיקדון ולא כהלוואה, אז בעצם יש אצל האישה משהו שהוא שלי. אז אם אני מקדש אותה בזה, היא קיבלה משהו שלי, היא מקודשת. בהלוואה, להבדיל מפיקדון, אין אצלה שום דבר שהוא שלי. אז במה אני אקדש אותה? אני לא מקדש אותה בכלום, אני לא נותן לה שום דבר. דמי מקח, למרות שהם לכאורה דומים להלוואה, בעצם מה שהרמב״ם אומר לנו, דמי מקח זה פיקדון. יש אצל הקונה 100 שקל שהם שלי. הפקדתי אצלו, זה פיקדון. ולכן אני יכול לקנות איתם, אני יכול לקדש בהם, אני יכול לעשות הכל. יש אצלו 100 שקל שלי. לא משנה שזה לא במטבע או שטר מסוים. יש שווי, 100 שקל, ובשווי הזה אני יכול לקנות, לקדש, לעשות הכל. העבד באמת אומר, כן, דבר זה אין לו שורש לעניין קנייה, אלא לגבי מי שפרע וכו'. בסדר, זה כל התמיהות על הרמב״ם. תראו, ראיה נהדרת לדבר הזה. במשנה, במסכת שביעית, בפרק עשירי, המשנה אומרת ככה, שביעית, אתם יודעים, יש מושג שביתת כספים. פרק עשירי מוקדש לשמיתת כספים. שמיתת כספים, אם מישהו לבא ממני, מגיעה השביעית, אז החוב שלו פוקע. כן? חוב שלו פוקע. שביעית משמטת את המלווה בשטר ושלא בשטר. הקפת החנות אינה משמטת. ואם עשה המלווה, הרי זה משמט. שכר שכיר אינו משמט. אם עשה הוא מלווה, הרי זה משמט. עשה בעידין, משכון וכדומה. כל זה משנה בעת כבר. למה כשיש הלוואה, אז השביעית משמטת, וכאשר יש דמי מקח שאתה חייב לי את הכסף, השביעית לא משמטת. מה ההבדל? לדעתי זה המקור לדין שקראנו קודם ברמב״ם בהלכות מכירה. אז הנושא כלים של הרמב״ם שוב פעם לא מבינים מה הוא רוצה. הרמב״ם אומר כך בפירוש המשנה, והקפת החנות הוא מה שדרך בני אדם להתקשר עם בעלי החנויות שיקח ממנו צרכיו עד שיתקבץ אצלו סכום וישלם לו. אין אותו הסכום הנקבץ נשמט בשביעית. כן, כשהם עושים הקפה בחנות, אומר, עכשיו אתה חייב לי 10 שקלים, מחר עוד 12 שקל, בסוף השבוע זה יצטבר ל-100 שקל, תשלם לי אז. זה נקרא הקפת החנות. הוא אומר, לפי שאינו כדרך החובות, שלא מחר בעל החנות מה שמחר כדי שיהיה חוב, ואינו אלא מוכר בדמים מועטים עד שיצטרף עם דמים אחרים ויקח את שלו. אז בדרך כלל כשקוראים את הרמב״ם הזה, שמעתי פעם שיעור של הרב עמר על זה, בירושלים הרבה בפתח תקווה, הוא תמה מאוד על הרמב״ם, הוא לא הבין מה הרמב״ם אומר, הוא הציע איזו הצעה לדעתי לא נכונה. יש מבוכה גדולה סביב דברי הרמב״ם האלה. יש כאלה שרוצים לטעון, שאולי אפשר לשמוע את זה, שבהלוואה זה הרי גמילות חסד. אתה מלווה עם מישהו, זה גמילות חסד. אתה עושה את זה כדי להיטיב איתו, הוא אני, צריך כסף, אתה נותן לו כסף, אוקיי? שמיטת כספים אומרת, אני חולט את גמילות החסד. בן אדם נצרך, תשאיר אצלו את הכסף של אבית, אל תחייב אותו להחזיר. זה המשך של גמילות החסד של ההלוואה. בדמי מקח, מה שמשאיר אצלך את הכסף, ואני אומר לך, תשלם לי בסוף השבוע, זה לא בגלל שאתה אני. אני לא רוצה להתעסק עם גרושים. יגיע לסוף השבוע, פעם אחת נעשה את החשבון, תן לי את כל הכסף בבת אחת. או בסוף החודש, לא משנה. זה לא חלק מ... זה לא פעולה של גמילות חסד. ממילא על זה לא נאמר הדין ששמיטת כספים. שמיטת כספים אומרת, בא להיטיב עם העניים. אבל פה, כשקיבלת את הכסף, זה לא בגלל שאתה עני, לא עשית גמילות חסד. לכן, גם בשביעית זה לא נשמע. ככה יש כאלה שמסבירים את הרמב״ם.
זה לא אשראי.
נכון.
בעצם אתה אומר, האשראי הזה הוא לא הלוואה.
נכון?
מסלולות
מכירה,
אבל
זה אשראי. אז מה? מבחן
המציאות,
זה אשראי. זה אשראי שהוא לא הלוואה.
אי אפשר לשלם אותו.
זה לא הלוואה. זה דמי מקח. זאת אומרת, אבל ההסבר שאמרתי עכשיו, זה הסבר שנתלה במוטיבציה. אין הבדל בין הלוואה לדמי מקח באופן עקרוני. המוטיבציה היא שונה. בהלוואה זה המוטיבציה היא חסד, ודמי מקח זה יעילות, נוחיות. ושביטת כספים נאמרה רק על דברים שיש בהם גמילות חסד עם העניים. ולכן הקפת החנות, למרות שגם זה הלוואה בעצם הקפת החנות, אבל זאת לא הלוואה שיסודה בחסד, ולכן זה לא נשמעת. מה? אולי כמו שכר שכיר, אותו דבר אפשר להסביר גם שם. אולי הוא מושך קונים, ככה לא משנה.
לפי הרמב"ם פה, שרוצה את ההלוואה, זה לא בעל חנות.
שניהם, יותר נוח להם אשר להתעסק עם גרושים. למה? הוא אומר על שניהם.
אם בעלי החנויות, שייקח ממנו צרכיו, עד שיתקבץ אותו סכום וישלם לו. מי ישלם לו? מי שרוצה לקנות.
הקונה משלם, זה לא חידוש. אבל האינטרס של מי בעסקה? של שניהם. שניהם זה נוח. בשביל מה להתעסק עם גרושים כל פעם, תבוא בסוף החודש, תשלם לי פעם אחת את הכל. זה אינטרס של שניהם.
לפי ההסבר הזה, אז פיקדון בבנק, הוא לא יהיה חייב בפרוסבול בשביעית.
עוד רגע נגיע לפיקדון בבנק, אתה מקדים אותי כל פעם בצעד. עוד רגע נגיע.
מצטער, מרים ידיים.
אז זה ההסבר המקובל ברמב״ם. גם בהלכות שביעית הרמב״ם מביא את זה, הקפת החנות אינה נשמטת.
מה
להלכה
אבל?
להלכה. כל להלכה. הקפת החנות אינה נשמטת, ואם עשה מיל ונשמטת. שכר שכיר אינו נשמט, ואם זקפו עליו במיל ונשמט. כן, תראו את הכסף משנה. ונראה לי שטעם הדבר, שמאחר שדרך להקיף זמן אחר זמן, ואינו נפרע ממנו עד שהזדמנו למעות, ואין דרך לנוגשו. זה לא עניין של גמילות חסדים, אני נוגש אותך, פשוט מתי שהזדמן לך, תפרע לי. הווה כאילו הלווה הוא אחר השביעית, שאין שביעית משמטתו. וזהו טעם שכר שכיר וכו'. טוב. תפקיד לך פיקדון. לא, תגדיר את זה כפיקדון, לא צריך להגדיר את עצמך כחנות פיקטיבית. תגיד שאתה מפקיד אותו כסף, זה הכל. נכון? פיקדון לא נשמט, נכון? נשמט כל חיים שנקרא. טוב, אז הטענה היא שלהקז המשנה, עוד פעם, שזה פשוט שאלה של המוטיבציות. אבל לדעתי זה, כל זה זה דוחק, אני לא חושב שזה נכון. לפי מה שראינו ברמב"ם מלכות מחירה, השאלה לא עולה. מה קורה בהלוואה? בהלוואה, בעצם, אין אצלך שום דבר שהוא שלי, שאתה לבית ממני, נכון? אלא מה? יש לך חובה עתידית, מצווה של התורה. עוד חודש, שיגיע זמן הפירעון, תצטרך לתת לי מתנה 100 שקל בחזרה. מתנה, משלך. בינתיים, עד שאתה לא עושה את זה, אין אצלך שום דבר שהוא שלי. עכשיו באה שמיטת כספים, ואומרת, התורה שאמרה לך לתת את המתנה הזאת, מבטרת. המצווה בטלה. לא צריך לתת את המתנה. תשאיר את הכסף שלך אצלך. אתה לא צריך לתת לו מתנה. ביטלו את המצוות העתידיות. אבל בפיקדון, ודמי מקח שזה כמו פיקדון, כמו שראינו ברמב״ם, יש אצלך שווי שהוא שלי. שמיטת כספים לא לוקחת כסף שלי ונותנת לך. איפה זה כתוב בשמיטת כספים? שמיטת כספים לא מעבירה רכוש שלי אליך. אם זה שלי, זה שלי. מה זאת אומרת? בהלוואה, שמיטת הכספים לא העבירה אליך שום דבר שהוא שלי. אין אצלך משהו שהוא שלי. רק מבטרים לך על החובה העתידית לתת לי כסף מתנה משלך. תורה חייבה אותך, התורה ויתרה לך. אתה לא צריך, מבטלים את החובה שהטלנו עליך. זה עושה שמיטת כספים. השמיטת כספים לא לוקחת משהו שהוא שלי ומעבירה אותו אליך. היא לא מפקירה רכוש שלי. לכן כשאני מפקיד אצלך פיקדון, בטח שאתה צריך להחזיר לי את זה אחרי השמיטה. כי הפיקדון הוא שלי. השמיטת כספים לא מעבירה דברים שלי להיות שלך. זה מה שאומר את המשנה וזה מה שאומר הרמב״ם. פשוט ביותר. זה בדיוק מה שהוא כותב גם בהלכות מחירה. זה ההבדל בין הלוואה לבין דמי מקח. מה?
בפיקדון אני גם צריך לעשות שטר או משהו?
מה זה שטר? אתה לא צריך לעשות שטר לא בהלוואה ולא בפיקדון ולא בשום דבר. יש מלווה על פה ויש מלווה בשטר. אתה יכול לעשות, אתה יכול שלא לעשות. אתה רוצה לעשות שטר על הפיקדון, כאילו חוזה פיקדון, תעשה. אתה לא רוצה, אל תעשה. חוזים בעל פה הם גם חוזים תקפים. אז הטענה שלי זה שהמשנה הזאת בשביעית, לא רק שהיא לא קשה, היא המקור לדברי הרמב״ם בהלכות מכירה. מכאן הוא הוציא את ההבדל בין הלוואה לבין דמי מקח. שבעצם דמי מקח זה סוג של פיקדון מופשט. יש אצלך פיקדון של שווי ברמה מסוימת שלי שנמצא אצלך. אבל זה פיקדון, זה לא הלוואה, זה לא חוב. חוב זה חובה עתידית, מצווה עתידית שמוטלת עליך לתת לי מתנות. פה יש אצלך משהו שהוא שלי. אז לעניין קידושין וקניין, אני יכול להשתמש בזה כדי לקדש ולקנות, ולעניין שמיטת כספים זה לא ישמת. זה לא ישמת כי זה שלי. לא נותנים לך דברים שהם שלי. מה? לא, לא, זה הבדל. אין זה שלי או לא שלי, מה זאת אומרת? הבדל משפטי, זה בדיוק הנקודה. כל הדברים האלה הם תולדה של היווצרות הספרה המשפטית. שאנחנו כבר רואים ששני דברים של לכאורה נראים בעיניים שלנו אותו דבר, ברמת ההגדרה המשפטית הם שונים לגמרי. וזה בדיוק החידוש בעולם המשפטי, שאנחנו עושים המשגות משפטיות, אז גם דברים שנראים לך לגמרי דומים, תלוי איך הגדרנו אותם, המטאפיזיקה שלהם יכולה להיות לגמרי שונה. יהיו לזה השלכות הלכתיות. יש למשל רמה בחושב משפט בסימן ד', שהרמה מחלק בין חוב מכוח הלוואה לחוב של דמי מקח, למשל, לשכר עבודה, שהדבר השני אפשר למשכן אותו בכוח. וחוב מכוח הלוואה אסור למלווה למשכן אותו בכוח. לא תשיך, כי אסור לנשוך או לנגוש. אבל בדמי מקח או בשכר עבודה מותר. ועוד פעם, בעיניי זה אותו דבר, מאותה סיבה. כי זה שלי. אם זה שלי, מותר לי לקחת את זה גם בכוח. אבל הלוואה זה לא שלי, אני לא יכול לקחת ממך מתנות שאתה תיתן לי בכוח. אם אתה נותן לי, נתת לי. לא, אז לא. לא יכול לקחת בך מתנות בכוח. דוגמה נוספת לעניין. הבאתי אותה פה. אתן לכם, רק בקצרה אני אגיד את זה. אם נגיד אני חייב כסף לרובן, עכשיו בא מישהו ופורע את חובי, הוא נותן לרובן כסף ומסלק את החוב. בסדר? אז הוא פרע את החוב שלי. מה קורה אם אני מודר הנאה ממנו? אסור לי ליהנות ממנו. אסור לו להנות אותי. כן. המשנה אומרת, מותר לו לפרוע את החוב שלי. מודר הנאה מחברו, פורע את חובו. למה? אומרת הגמרא, זה כמו מבריא אחרי. מה זה מבריא אחרי? נגיד שאני שומר על זאת אומרת, אני רואה אריה שעומד להתנפל על כבשה שלך, ואתה מודר הנאה. עכשיו, אני נלחמתי נגד האריה והצלתי לך את הכבשה. כן? האם אסור לעשות דבר כזה? הרי אסור לך לענות ממני. תשובה מותר, כי זה מבריא אחרי. מה זאת אומרת? לא נהנת מן הכלום. היה לך כבשה. וגם עכשיו יש לך כבשה. כל מה שעשיתי, מנעתי ממך נזק אפשרי, פוטנציאלי. לא הוספתי לך שום דבר, לא קיבלת ממני כלום. מנעתי ממך הפסד. זה לא נקרא שקיבלת ממני הנאה. זה מבריא אחרי. עכשיו, כשמישהו פורע הלוואה עבורי, הגמרא מגדירה את זה כמבריא אחרי. למה מבריא אחרי? כשהוא פורע את ההלוואה, פירוש הדבר שהכסף של המלווה שהיה אצלי, הופך להיות שלי. אז קיבלתי ממנו כסף. איך זה יכול להיות שזה מבריא אחרי? איך אני יכול לקבל ממנו כסף אם הוא מודר הנאה? תשובה, לא קיבלתי ממנו כסף. כי הכסף שהיה אצלי תמיד היה שלי. כל מה שהפיראון הזה עשה, זה שאני עכשיו בעתיד לא תחול עליי המצווה לתת לו מתנה. זה בדיוק מבריא אחרי.
בכל בדיוק למדת את המשנה
הזאת, בנדרים.
משלם שבילו.
בנדרים.
כן.
בסדר? זה בדיוק מבריא אחרי. וזה בדיוק מה שאמרנו קודם ברמב״ם, שבהלוואה, כאשר אתה חייב לי כסף, אין לי אצלך שום דבר. יש לך חובה עתידית לתת לי מתנות. אז שמיטת כספים מבטלת את זה לקנות בזה, אי אפשר לקנות בזה. ואם מישהו מסלק את זה, זה רק מבריא אחרי, הוא לא נתן לי שום דבר. מה שהיה שלי נשאר שלי. הוא לא הפך משהו לא שלי להיות שלי. אבל בדמי מקח כל זה לא נכון. בדמי מקח, אם אני מכרתי לך משהו, אז יש אצלך כסף או שווי שהוא שלי. אני יכול לקדש בזה, שמיטה לא תשמוט את זה. ואם מישהו עכשיו ישלם את דמי המקח, הנה נפקמינה, לטענתי זה יהיה אסור. זה לא מבריח הרי. זה לא כמו לפרוע חוב. אוקיי? אז זה בעצם אומר, מה אנחנו לומדים מכאן? זה ביטוי מאוד חד של החידוש הזה, שבעצם המושג שווי עובר איזושהי המשגה, והופך להיות סחורה בשוק. אנחנו מחליפים שווי, מעבירים שווי מאחד לשני, יש אצלך שווי ששייך לי, מה זה השווי? אפשר להצביע עליו? לא. מיל ולא הוצאה ניתנה. אבל עדיין זה מושג קונקרטי שקיים על השדה המשפטי. למרות שהוא תוצאה של הפשטה והמשגה תיאורטית, זה לא עצם קונקרטי. לכן היה צריך את כל התהליך הזה של ההמשגה והמשפטיזציה. וזה הביטוי לעניין. רק כך יכול היה להיווצר הבדל בין דמי מקח לבין הלוואה. כי בעולם הטבעי, מה זה משנה? אתה חייב לי כסף, אז אתה חייב לי כסף. מה זה משנה מכוח מה אתה חייב לי את הכסף? בהסדרות המשפטיות יש הבדל. כי ברמה המשפטית זה משהו אחר לגמרי. אם אני חוזר לרש"י שאומר, או למשנה, בתחילת הפרק שלנו, שכשאני בקניין כסף, כשאני מושך את החמור, אתה קנית את הכסף, עכשיו אנחנו מבינים על מה זה אומר. לא שכשאני משכתי את החמור, נוצר חוב של כסף שלי כלפיך. לא, זה בהלוואה. או זה דמי מקח, זה לא הלוואה. אתה קנית את הכסף. כשאני משכתי את החמור, אתה קנית, יש אצלי שווי 100 שקל שהוא שלך. אתה לקדש בו, השמיטה לא תשמט אותו. לפרוע אותו זה לא מבריא אחרי. כל הנפקא מינות שהבאנו. ולכן המשנה אומרת, משך את המטלטלין, קנה את הכסף. לא התחייב בכסף, אלא קנה את הכסף. הוא קנה. להתחייב זה בהלוואה. פה זה קנה את הכסף. טוב, אני לא אעריך בזה יותר. כן, ההערה על הפקדונות בבנק, שהקדימו אותי קודם. כאשר אני מפקיד כסף בבנק, האם הבנק זה כמו הלוואה? הבנק חייב לי עכשיו כסף. יש חוב של הבנק כלפיי. דווקא מינה לריבית, לשמיטת כספים, רוסבול, כל הדברים האלה. אני טוען שכל הדיונים האלה לא מתחילים. כשאני מפקיד כסף בבנק זה פיקדון. זה לא הלוואה. זה פיקדון. כך קוראים לזה גם בשפה. ואני רוצה לטעון שגם בהסדרה המשפטית, הבנק מחזיק אצלו שווי 100 שקל שלי. לא שטר 100 שקל מסוים. שטר 100 שקל לא מסוים. לא. שווי. המושג שווי, עכשיו כבר לא צריך כסף, אבל זה הכל רק רישומים, דיברנו על זה. בתיסי אשראי, רישומים, אין כסף. כסף לא עובר ממקום למקום כבר. זה לא משנה, זה מחדד עוד יותר את הנקודה. המושג שווי של 1,000 שקל שלי שנמצא בבנק, זה רכוש לכל דבר. זה פיקדון, כמו שהפקדתי בבנק מעטפה של 1,000 שקל, שישמור לי עבורו. ישמור עבורי. אתה פוחד רגל, אתה לא זה שאלה אם פשיטת רגל היא מעילה של שומר, אבל זה סוג של שומר, זה פיקדון. אני אומר, תלוי אם פשיטת רגל זה אונס, גניבה ועבדה, חיובי שומר, אוקיי? אבל אני אומר, אם אני רואה את זה כפיקדון ולא כהלוואה, כל הדיונים על ריבית בבנקים, כל הדיונים על שמיטת כספים ופרוסבול, מה קורה עם כל החובות והגרעונות וכל הדברים האלה, דיונים לא מתחילים. בדאורייתא. בדרבנן, גם בדרך פיקדון, יכול להיות שיש ריבית וכו', אבל כל הבעיות הופכות להיות כבר באמת בעיות הרבה יותר קלות. כי אין באמת, זה לא באמת הלוואה, לא הלוויתי לבנק בשום צורה. מה? הוא לא צווה ריבית, זה עסקה. ולא צריך יותר עסקה, זה באמת עסקה. הרווחים של הבנק ניתנים לי. זה לא, הוא לא משלם לי על החזקה בכסף. זה ההגדרה של ריבית. דמי המתנת מעות. הוא לא משלם לי על החזקת הכסף. הוא מתחלק איתי ברווחים, הוא עשה בהם עסקים, הוא מתחלק איתי ברווחים. נכון, זה בדיוק יתר עסקה, רק אני טוען שלא צריך בעצם אפילו לעשות את היתר עסקה. העסקה עם הבנק היא באמת היתר עסקה, זה אמיתי, זה לא פיקציה, בדרך כלל תופסים את זה כפיקציה. בעצם זאת הלוואה, אנחנו עושים את זה תרגיל כאילו היתר עסקה, וזה בעצם פיקדון ועסקה. לא, אני אומר, זה אמיתית פיקדון. זה לא הרמה. מה? לא, כל דבר לגופו, אני מדבר כרגע על פיקדונות. כל דבר לגופו. יש דברים שהם כן יהיו הלוואה, תלוי, כל דבר... כל דבר לפי משהו. כשאני מפקיד משהו בבנק, אני לא מלווה לבנק כסף. כשאני מפקיד משהו בבנק, אני נותן לו לשמור לי את הכסף. עכשיו, זה ברור, אף אחד לא מדבר אחרת. בית השקעות, כל מה שהם עושים, עושים עבורי, כל הרווח הוא עבורי. אני רק משלם להם על העבודה. הם אפילו לא מתחלקים איתי ברווח. אני משלם להם על העבודה. אבל הם עושים את העבודה. שם זה ודאי פיקדון. שם זה לא חידוש שלי, זה פשוט. לא, ודאי פיקדון. זה כסף שלי. זה, אז למה זה הלוואה? פיקדון. הפקדתי בבית ההשקעות כסף, הם עושים איתו כל מיני דברים, ומביאים לי חזרה את הרווח. או את ההפסד. אם הפסדתי, הפסדתי לי, אם הרווחתי, הרווחתי לי. אני משלם להם על העבודה שהם עושים. זה שכר עבודה. זה לא חלוקה ברווחים. כי הרווחים הם שלי, הכסף הוא שלי.
כל הסיפורים האלה על פרוספול, על קופת גמל, זה סתם שטויות.
לא יודע אם זה סתם שטויות, אבל לפחות מדאורייתא...
כי זה הגיונית, לא תופס.
נכון, לפחות מדאורייתא אני חושב שזה לא נצרח גם, לא רק שזה לא תופס.
רוב הראשונים קוראים כמו
הרמב״ם, לא, לא, רוב הראשונים, אבל עוד פעם, השאלה היא למה? השאלה אם הם לא מקבלים עקרונית את ההבחנות האלה, או שהם אומרים, כן, זה כמו פיקדון, אבל לא מהסיבה של השווי, אלא בהסברים יותר טכניים. לא בגלל שהם רואים את השווי כחפצה. ההמשגות שאני עושה פה ברמב״ם. אני רק רוצה לסיים, כי אני רוצה לסיים בכל זאת את המבוא היום, אני לא רוצה להגיע גם בשיעור הבא למבוא. שתי הערות. הערה ראשונה, יש כמה דוגמאות, תראו אחרי זה בסיכום, אני מעלה גם את הסיכומים למודל. יש כמה דוגמאות שבהם האחרונים מעלים שאלה, נגיד אני, מישהו התחייב, אני עבדתי אצל מישהו בתור פועל, והתחייבתי, והוא התחייב לשלם לי תלה. תלה, נתת לי תלה בעד העבודה, אוקיי? האם התלה זה הסחורה או התלה זה הכסף? אז יש אחרונים שדנים, בדרך כלל מבינים שהתלה זה הכסף. למה? למה לא תגיד שהתלה זה הסחורה והעבודה זה התשלום של התמורה בעד התלה? איך אתה מגדיר מה זה הסחורה ומה זה הכסף? ויש רשימה שלמה של בעיות כאלה באחרונים. התשובה מאוד פשוטה לפי מה שאני אמרתי עד עכשיו. אם העסקה נעשתה בשביל העבודה, אתה רצית ממני את העבודה, אז העבודה זה הסחורה. כשאתה נותן לי את התלה, אני לא צריך דווקא את התלה, התלה שווה 100 שקל, אתה משתמש בתלה. יכולת במקום זה לתת לי גם כיסא. העסקה לא נעשתה בשביל התלה, היא נעשתה בשביל העבודה. התלה הוא האמצעי שבו אתה משלם לי את התמורה. לכן התלה הוא הכסף. אין מה להסתבך, זה יוצא ישר מההגדרות. אוקיי. עכשיו, עוד רגע אני מגיע לזה, אבל יש פה רשימה שלמה של דברים מהסוג הזה, שאחרונים מסתבכים איתם, ופשוט צריך להסתכל מה הייתה המוטיבציה לעסקה. המוטיבציה לעסקה היא זו שקובעת מה זאת הסחורה. התמורה זה אותו דבר שהוא לאו דווקא. זה ההגדרה של התמורה. אם אתה נותן סחורה בתור תמורה, הסחורה, למרות שהיא חפצים, היא מתפקדת ככסף. למה? כי בעצם אתה נותן אותה בגין שוויה. אתה לא נותן אותה כי אני צריך תלה. אתה נותן אותה כי אתה צריך לתת לי 100 שקל, ותלה שווה 100 שקל. יכולת גם לתת לי כיסא או לתת לי 100 שקל בשטר. ברגע שזה לא בדווקא מה שאתה נותן לי, אז הוא כסף. זה הסוד, ותראו כמה דוגמאות שאני מביא בסיכום. עכשיו, פה אני מסיים באיפה שמתחיל הפרק שלנו. הפרק שלנו בתחילתו מתחיל לדון בשאלה, מה קורה כשאני קונה זהב תמורת כסף וכסף תמורת זהב, שני מטבעות. ודנים שם מי זה הסחורה ומי זה הכסף. או בלשון הגמרא, מי זה הטבעה ומי זה הפרי. הפרי זה הסחורה, הפירות, והטבעה זה המטבעות, הכסף. איך אפשר להגדיר? שני הצדדים פה זה כסף. כן, אני מחליף דולרים בשקלים. מי זה הסחורה ומי זה הכסף? זה כסף וזה כסף. אבל אין דבר כזה, אי אפשר להחליף כסף בכסף. חליפין יש סחורה תמורת סחורה. אבל בכסף, תמיד עסקת קניין כסף זה כסף תמורת סחורה. אין כסף תמורת כסף, אין דבר כזה בעולם. אז כשאתה מחליף כסף בכסף, זה לא יכול להיות חליפין, כי זה כסף. כסף לא עושה חליפין. זה חייב להיות קניין כסף. אבל בקניין כסף תמיד יש אסימטריה מובנית. צד אחד זה הסחורה וצד שני זה הכסף. אז קודם ראינו שבשני הצדדים היו סחורה, והיינו צריכים להחליט איזה משתי הסחורות היא כסף. הגמרא שלנו עוסקת במקרה הדואלי, ההפוך. זה עסקאות שבהן בשני הצדדים יש כסף, ואני צריך להחליט מי מהם הוא הסחורה. והגמרא, לא, אז פה לכאורה שני הצדדים רוצים, אני רוצה את הכסף ואתה רוצה את הזהב. אי אפשר לפי הקריטריון הזה לקבוע. ולכן פה הגמרא אומרת, יש פה שני קריטריונים, חריף או יוצא בהוצאה, לא, יש שם חשוב וחריף, אוקיי? שני קריטריונים. חריף זה...
שכיר, חריף זה שכיר, לא?
עובר לסוחר, כן, בדיוק. וחשוב זה, כן, זהב יותר חשוב מכסף, אוקיי? אז הנקודה של חשוב וחריף, אלה קריטריונים כדי לקבוע מה זה טבע, מה זה סחורה, מה זה פרה ומה זה טבע. יש כאלה שחושבים שהסוגיה כאן עוסקת בהגדרת המושג כסף וסחורה. זו טעות. הגדרת המושג כסף וסחורה זה מה שאני הגדרתי עד עכשיו. כל זה, זה מופיע לפני שהמשנה פותחת את הפה. המשנה מתחילה לדון אחרי שאני כבר יודע את ההגדרות. אבל יש פה מקרה פתולוגי שבו ההגדרות הרגילות לא עובדות. אני מחליף כסף מסוג אחד בכסף מסוג אחר. איך בעסקה כזאת אני אגדיר מי זאת הסחורה ומי זאת הכסף? חשוב, חריף, יש לו מיני קריטריונים. זה בכלל לא קריטריונים שקשורים להגדרה המהותית של כסף. הגדרה המהותית של כסף זה אותו דבר שלא אכפת לי מה הוא יהיה. אם הוא יהיה זה או משהו אחר או כסף, זה נקרא כסף בכל עסקה. אוקיי? דבר שאין לו, יש לו רק שווי. אין לו משמעות מצד עצמו. זאת ההגדרה המהותית של כסף, לא קשור לסוגיה. כשהסוגיה שלנו מדברת על ההגדרה של כסף, היא מדברת אך ורק בעסקאות הפתולוגיות האלה של החלפת כסף בכסף, ששם אני לא יכול ליישם את ההגדרות הרגילות. שם הגמרא מתחילה לדון, חריף וחשוב, אבל זה בכלל לא עוסק בשאלת ההגדרה של כסף, או סחורה. את ההגדרות האלה אנחנו יודעים מתחום הכלכלה, וזה נתון שאיתו אנחנו יודעים אותו לפני שהגמרא מתחילה. הגמרא מתחילה אחרי שאני יודע את זה, יש מקרים פתולוגיים שבהם זה לא קורה. נפקמינה למשל, שאותם דברים שהגמרא פה אומרת שהם כסף, נגיד הכסף הוא כסף, כשאני קונה זהב, זהב הוא הסחורה, והכסף הוא הטבע, אוקיי? אבל הזהב שיעמוד מול, אבל הכסף שיעמוד מול נחושת, אז הכסף פתאום יהיה הסחורה, והנחושת יהיה הטבע. זאת אומרת, אין פה משהו אחד שהוא בהגדרה כסף, או בהגדרה סחורה. כל עסקה לגופה, צריך לבדוק מה בעצם הדבר שמוגדר כסחורה, ומה הדבר שמוגדר ככסף. אין הגדרה אובייקטיבית למושג כסף. כסף זה עניין הסכמי. עניין הסכמי ועניין שהוא תוצאה של הרצונות של הצדדים בעסקה. זה מה שמגדיר מה זה כסף ומה זו סחורה. אוקיי, אז עכשיו אנחנו מבינים איך הפרק מתחיל. גמרתי את המבוא בקצרה. תראו את הסיכומים, את ההקלטות, הכל עולה למודל. גמרנו פה את המבואות.
הרב, שבוע הבא.